בוקר טוב ומבורך, שלום עליכם רעים ואהובים, יום שלישי בשבת, פרשת ויקרא, פרשת הקורבנות. אתמול עסקנו במושג הכללי החוזר כמה וכמה פעמים בפרשה, ריח ניחוח להשם. היום נשוב אל המושג הזה, אבל לפני כן בואו ונעשה רק קצת סדר בפרשה הזו. פרשת הקורבנות אולי קצת זרה לנו, ולכן בוא קודם כל נראה במה היא עוסקת ביום הזה שלנו ובימים שעברנו. חלקה הראשון של הפרשה שקראנו ביום ראשון של הפרשה ובתחילת יום שני של הפרשה, עסקנו בקורבנות העולה למיניהם. עולת הנדבה והעולות שמביא האדם וכל העולה כשמה עולה כליל. אלה עולות יחיד. יש גם עולת ציבור שכבר דיברנו עליה בספר שמות, והיא עולת התמיד שאותה אנחנו מקריבים, עולת תמיד בבוקר ובבין הארבעים בכל יום ויום. בשני ובשלישי עברנו לעסוק במנחות. אם הקורבנות שתיארנו בראשון ובשני עוסקים בבעלי חיים, בשני ובשלישי עברנו לעסוק בקורבן העני. לכן מלמדים אותנו חז"ל שענייני המנחה מתחילים במילה ונפש כי תקריב. לא אדם כי יקריב מכם, אלא נפש. וחז"ל מסבירים כל כך יפה, מפני שהעני הזה אין לו בעלי חיים להקריב. מה יש לו? יש לו קצת סולת, קצת קמח. זה נמצא בביתו והוא זכה בזה כנראה מהלקט, מהשכחה ומהפאה שהוא הצליח לקחת בשדה. ואותם הוא מקריב, אבל הקדוש ברוך הוא מעלה עליו כאילו הקריב את נפשו. אין שום הבדל בין אם הקרבת כמה פירורי סולת וכמח, לבין אם הקרבת פר בן בקר ואיל אחד לעולה. אחרי ההקדמה הזאת, של ראשון, שני ושלישי, תמשיך התורה ובזה נעסוק מחר, בקורבנות השלמים, ואחר כך תעבור לחטאות ולאשמות. הביטוי ריח ניחוח להשם, שאותו הזכרנו כמאפיין של כל תורת הקורבנות, מופיע באופן מפתיע רק לגבי חלק מסוגי הקורבנות. הוא מופיע בעולה כמה וכמה פעמים כבר בראשון ובשני, הוא מופיע במנחה, הוא יופיע מחר כשנקרא על השלמים. השלמים הם קורבן שחלקו נשרף וחלקו עולה להשם. אבל הוא לא מופיע בכלל, לא באשמות שמביא האדם כדי לתקן אשם שהוא אשם בו, לא בקורבן התודה שמביאים כתודה להשם, וגם לא בחטאות שמביאים על חטא, מלבד חטאת אחת, חטאת היחיד שהיא נדירה, ובסיבה לכך נעסוק כשנגיע לחטאת. גם בשבעת ימי המילואים, כאשר הקריב משה את הקורבנות, היו קורבנות עולה, פר בן בקר לעולה, והיה קורבן שלמים, והיה פר חטאת. וגם שם נאמר ריח ניחוח לגבי העולה והשלמים, אבל לא לגבי החטאת. מה הפירוש? נדמה שיש כאן יסוד אדיר שילמד אותנו אולי את כל תורת הקורבנות, דווקא מתוך המקומות שבהם הביטוי ריח ניחוח מופיע והמקומות שהוא לא מופיע. רש"י מסביר את המילים ריח ניחוח להשם, כפי שהזכרנו, ניחוח מלשון נחת רוח. הוא מסביר את המושג נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. אבל צריך להבין, מדוע דווקא בקורבנות, פעולת הקורבנות עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא שאנחנו עושים את רצונו? והרי אנחנו עושים את רצונו בכל המצוות. ואם תגידו שהקורבנות הן מצוות ששייכות לתחום הלא שכלי, הלא חברתי, כלומר הן שייכות לאותו התחום של המצוות שאיננו עושים מתוך הבנה אלא רק מתוך שהקדוש ברוך הוא גזר ואנחנו עושים את רצונו, אם כך היה מתאים הביטוי נחת רוח לחול גם על כל שאר החוקים. מדוע המושג ריח ניחוח מופיע בתורה אך ורק כאשר נפגשים עם קורבנות על המזבח? דבר משונה הוא, הרבה מצוות אנחנו עושים רק מפני שאנחנו מקיימים את גזירת המלך. ההסבר שמובא בתורתו של הרבי מלובביץ' הוא הסבר כל כך נפלא. בסופו של דבר, גם אותם הגזירות שאני מקיים בלי שאני מבין בהם כלום, יש לאדם המקיים אותם בהם תועלת גדולה, שהוא יכול לתפוס אותה. ומה היא? בעצם זה שאני מקיים את גזירות המלך, אני מקבל על עצמי את היותי נאמן למלך. להבדיל, יכול אדם להבין את זה גם במערכת מדינית, חברתית. בעצם היותי כפוף למרותו של מלך, אני גם זוכה בזכויות, ברווחים, בדיבידנדים שהמלך מעניק. הוא פורס עליי את כנפיו, את חסותו, ואני מקיים את גזירת המלך. אבל הקורבנות, יש שם משהו שונה לחלוטין. הם אינם גזירה שהמלך גזר. תשימו אגב לב לביטוי של רש"י, לא כתוב נחת רוח לפניי שגזרתי ועשיתם רצוני, כמו שכתוב לגבי חוקות, חוקה חקקתי, גזירה גזרתי. הקורבנות הם בעצם משונה מאוד, לחמו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מבינים את זה בכלל. הגדרתם ההלכתית והמשפטית היא שולחן גבוהה. אני בעצם עושה מה? שורף בהמה. מה התועלת בזה? איזה עניין בכלל יש בלשרוף בקר, בלשרוף עולה, בלשרוף את המחצית בשלמים שאותה אני שורף? איזו תועלת יש בזה? הרי אני לא מתקן שום דבר בעצמי, כי אני הרי מביא עולת נדבה, כי אני מביא עולה, אני לא בא לתקן עכשיו על ידי השריפה הזו, ואני לא מתקן בשריפה הזו שום דבר. אז מה אני עושה כשאני פועל את הפעולה הזאת ומביא משהו לשולחן גבוה? זה ביטוי מדהים. המושג שולחן גבוה הוא אגב מושג הלכתי. הוא בא לומר, גם השלמים אינם הופכים אותך ואת המזבח לשותפים. אלא השלמים אומרים שהמזבח שנקרא בפסוק השולחן אשר לפני השם, המזבח, השולחן הגבוה, קיבל את הקורבן על ידי השריפה בדרך שהוא קיבל, ועכשיו אתה זוכה מהשולחן הגבוה הזה בשלמים, ובעולה אתה פשוט שורף את הדבר. ומה זה בא לידי הסברה? ריח הניחוח הוא מעצם העובדה שרצונו של הקדוש ברוך הוא מתקיים, ללא כל תועלת נלווית. זה לא קיים בשום דבר אחר, כי בגזירות רגילות יש תועלת נלווית בזה שאני מתעטף בציצית, כי אני מקיים את גזירת המלך. לעומת זאת כאן אינני מבין שום תועלת, אני עושה את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אמרתי ונעשה רצוני. עכשיו אתם מבינים למה בחטאות ובאשמות ובקורבן התודה המושג ריח ניחוח לא מופיע? שם זה ברור. כי אלה קורבנות שמשמשים בסופו של דבר את צרכיו של האדם. החטאת והאשם משמשים ככפרה לחטאים. התודה משמשת כהודאה על הנס שעשה לי הקדוש ברוך הוא. טבעו של אדם זו חובה טבעית להכיר טובה. אבל העולה סתם נחת רוח לפניי. אמרתי ונעשה רצוני. יום טוב ובוקר טוב לכולנו.